אז אנחנו למדנו את הקטע התנוצצות הקודש בעולם, שבעצם לימד אותנו שיש איזושהי, אפשר לקרוא לזה, איזו נקודה מהירה שנמצאת, נקודה מהירה שנמצאת בתוך מרחב חשוב. והחידוש של הרב קוק היה שהמרחב החשוב איננו, שלום שלום, והחידוש של הרב קוק היה שהמרחב החשוב הוא לא כל כך חשוב. והאמירה שלו הייתה שבעצם יש מתחת לפני השטח, באותו מרחב חשוך, יש זרמים חבויים, ויש אורות, יש זרמים שהולכים ושואפים וזורמים אל הנקודה, אותה נקודה מהירה, והנקודה המהירה הזאת מכילה את כל ה... היא מכילה את כל הנקודות האלה, את כל האורות האלה. וכמובן השאלה הגדולה, רמזנו, התחלנו לדבר מה היא עושה עם אותם אורות גנוזים, ובאיזשהו מקום היא מגלה אותם. למה פתאום כאן זה יכול להתגלות? יש לנו כאן הרבה הרבה שאלות, יש כאן כאילו איזה מין סיפור, אבל שאלה ראשונה היא איך פתאום יש מרחב חשוך, ולמה הוא חשוך, ולמה האור גנוז, והם עולים, ואיך הם יוצאים, ו... רק המודל הזה כשלעצמו, כשאתה מתחיל לחשוב עליו, ואוקיי, זה הרי סיפור יפה, אבל איפה זה נמצא? אז התחלו לרמוז. אמרנו עם ישראל וירושלים וקודש הקודשים ושבת וכו'. ולאט לאט מתחילה להיווצר פה איזושהי מערכת שלמה של יחסים, שהיא בעצם מערכת היחסים של האיש המאמין, האיש שאומר, יש אזורים קדושים, אבל יש אזורים ששם יש אור. דיברנו מה זה אור, כן? כל הדברים הגבוהים בחיים, החל בקדושה וחלה ברוחניות, אהבה, חסד, אמרנו, עכשיו זה 20-30 מילים שמייצגות את האור. זאת אומרת, יש מה שכל כך יפה בפסקה הזאת, לכן פסקה שהיא ממש חשובה, שגם כשאתה רואה התפרצות של אור בנקודה מסוימת, לא על המקום עצמו זה בא ללמד, אלא על כל הכלל כולו. זאת אומרת, כל המרחב, כשאתה רואה נקודת הערה בהיסטוריה, הוא אומר, תדע לך, זה מתבשל כבר במרחב הרבה זמן. כשמישהו אומר לך איזה דבר טוב, זה לא התפרצות, זה חלק ממשהו יותר עמוק שפתאום פורץ פה באיזושהי סיבה, שכמובן אני צריך לברר למה בנקודה הזאת זה פתאום מתגלה. למה הנקודת? למה דווקא בעם ישראל? למה דווקא בצדיק? למה דווקא ב... ב- 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 ברגע מסוים, מה קרה, איך זה קורה, מהי האפשרות הזאת, וכן הלאה, עולות כאן הרבה מאוד שאלות. עכשיו, בדף שנמצא לפניכם, אנחנו לוגעים בקטע שהוא קטע שהיו תקופות שממש הרבה אנשים ציטטו אותו, אני לא יודע אם היום הוא כל כך מצוטט, והוא מאוד מפורסם. הקטע שמופיע מתחתיו זה קטע, זה מאורות התשובה כמו שאתם רואים, והקטע מתחתיו לקוח בעצם מהזוהר, אלא שהוא מתורגם לעברית. אז אנחנו נלמד את הקטע של הרב קוק, ואז נציץ בקטע הזה של הזוהר ונראה. אחרי מתחילת הבריאה ראו היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריור, כמו שאנחנו מכירים במדרש, נכון? טעם העץ ראו היה להיות כטעם פריור, זאת אומרת, נכון? מאיזה פסוק? תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. כן, זאת אומרת שכאילו ראו היה שטעם עץ כטעם פרי, שכמובן זאת איזושהי אמירה מדרשית, שלום, זה סוג של אמירה מדרשית שהשאלה כמובן מה היא, הבנת. אז כמובן, אתם יודעים, שהרב קוק, כשהוא שומע כאלה מדרשים וכאלה סיפורים, אז הוא תמיד לוקח את זה למקום רוחני. הוא לא משאיר את זה בסיפור, כן? מה זה טעם, זה אמפריור, מה זה אומר? כמובן, הוא לא משאיר את זה כך, והוא מוציא את זה מהפשט הסיפורי, ונותן לזה משמעות רוחנית עמוקה. מיד, מה הוא מסביר? מה זה אומר טעם העץ כטעם אמפריור? כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, כל האמצעים המחזיקים מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי. האמצעים, היה ראוי שנרגיש אותם באותו ונועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אז איך הוא מפרש מה זה עץ ומה זה פרי? זאת אומרת, העצים מה הם? מילה, דרך, או מה המילה פה? אמצעים. והפרי הוא המגמה. אז מה זה אומר טעם העץ כטעם הפרי? מה זה אומר טעם העץ היה ראוי להיות כטעם הפרי? שהיינו מרגישים, כן, שהיינו מרגישים, נכון, את אותו נועם שאנחנו מרגישים במגמה כשאנחנו מציירים אותה. זאת אומרת, זה פה זה די מינימלי, אבל אפשר לפתח את זה קצת, כן? את הרעיון הזה של רב קוק. יש פה איזה משהו מאוד יפה. זאת אומרת, הוא אומר, אותו נועם, אותו רגש, אותה תחושה של התעלות שהייתה, כשאתה מצייר לעצמך את הסוף, אז אתה יכול כבר לצייר באמצעי. כן? יש למישהו, עולה לו מיד, קופץ למישהו, זה דוגמה? זה דוגמה? מה?
גם שגומר ריצה.
או, גומר ריצה. אז, התחושה, הסיפוק, ההנאה, תרגילי המתיח עליים, וכו' וכו'. ואת זה אתה תרגיש מתי? בזמן הריצה. זאת אומרת, בזמן הריצה, כשאתה גונח. כן? אתה תרגיש את אותו נועם שיש לך בזמן הזה, כן? זה רעיון, מין רעיון מעניין כזה, נכון? טוב, עוד דוגמה.
לימוד למבחן.
לימוד למבחן, כן, נכון. יפה. טוב. תכף נראה, הנה עוד נדון בזה קצת. הלאה, מה עוד?
עבודה.
עבודה, כן. עבודה ו... עבודה מה היא? היא העץ. מה הפרי?
הצלחה.
המשכורת. או, אני יודע מה, תלוי, אם אתה עושה דבר אחר, אז לא, תמיד אני מזכיר, תמיד כשאני באמת עושה, נזכר שהיה לנו איזה מורה, במקרה הוא המורה ממש מעולה, ואנחנו בידידות, במובן מסוים עד היום, אבל לא היה, הוא לא אהב אותנו, והוא לא אהב ללמד, אז הוא היה מסתכל עלינו, ואנחנו הפרענו לו, וזה קצת, לא יותר מדי, אז הוא היה פותח את התיק, מוציא, מראה לנו את התלוש של המשכורת, שלא היה מי יודע מה, הוא אומר, רק בגלל זה אני פה. כך הוא היה. הוא מראה לנו את ה... כאילו, אל תחשבו שאתם פה מהווים את זה. כן? מה שמוזר, שעם כל זה, עם כל הציניות, הוא היה מורה ממש ממש טוב. בכל אופן, אז זה אפשר לומר, טעם עץ אצלו ממש לא היה כטעם הפרי. כן? לשבת מולנו ולהשתעמם איתנו, היה לו קשה, הטעם העץ לא היה כל כך נחמד. פרי, איכשהו, מה שהיה. כמובן שאפשר לחשוב גם במונחים, הבאתם דוגמאות ממש טובות, אפשר לחשוב גם במונחים של אולי, איפה יש לנו בכל אופן קצת טעם העץ כטעם פריור?
כל הדברים האלה יכול להיות,
לא, יכול להיות. לא, אבל זה לא כל כך קורה, אבל איפה ממש קורה לנו, אולי. כן, כמעט. טיול, כשאוכלים, זה לפעמים, נכון, כשאוכלים זה מצוין, כי יכול להיות אתה נהנה מהאוכל, ואתה גם נהנה להיות סבר, זאת אומרת, זה די יפה, זה רעיון ממש יחיום נחמד. טיול, רק רגע, טיול, זה דוגמה ממש מצוינת, נכון? למה? אתה נהנה מהדרך, זה טיול, זה לא מסע, יש מסע. מסע זה כדי להגיע בסוף אל איזה נקודה, זה מסע, אז עץ ופרי. אבל בטיול אתה נהנה. אתה עובר, יפה, הכל טוב, יפה. ולימוד. נכון? מה זה לימוד? אתה לומד. בא מישהו, מה מטרת הלימוד? מה אתה אומר לו? ללמוד. אני רוצה ללמוד. אני אוהב את התורה. תורה היא וללמוד אני צריך. זה הכל. אין לך איזה מגבל. ברור שאתה שמח שאתה מסיים מסכת וכולי, עושה סיום ונחמד וזה, אבל זה לא עצם עניין, עצם הלימוד. נכון? זה דוגמה טובה. כן.
אבל בדוגמאות נגיד לפחות האוכל והטיול, אז אתה נהנה ממשהו צדדי, כי אם המטרה שלך זה להיות צבע, אין לך אותה נאה של להיות צבע כשאתה אוכל את האוכל, יש לך נאה מהאוכל, כאילו משהו אחר.
נכון, זו דוגמה מעניינת, צריך לחשוב עליה, אם היא דוגמה, יש פה כזה וריאציה מסוימת, צריך לחשוב על זה, אתה צודק, משהו קצת שונה. טיול זה ממש, נכון? למשל, אני פעם חשבתי, תראה אותך שיוצא לטיול, ובאמצע מצלצלים, אנחנו אומרים לך, אה, תבוא מהר, אני יודע מה, רוסין של אחותך. עכשיו, אתה לא אומר, וואי, לא עשיתי כלום. תהיה את החצי יום. תהיה את החצי יום. היה טוב. במסע, שזה עץ ופרי, כלום. סתם הלכת חצי דרך. אתה חוזר, נכון? אז זה באמת דוגמה טובה שיש בה עץ ופרי. אבל בכל אופן, כמובן, החיים שלנו בנויים מאמצעים ומטרות. אני חושב שזה אופי החיים שלנו. בבקשה. ובכן, אז מה הוא אומר? טבע הארץ, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הגורחניות, כשהיא במסגר הגופניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, זה מילים קצת קשות, לא לגמרי ברור מה זה. בכל אופן, איזה שהן בעיות גרמו שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש בנעומו והדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם, האמצעים, לגידול הפרי, אתה חייב לעשות את הדרך, נתאבו ונתגשמו והביאו את טעמה. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם אדם על חטאו. וכל פגם סופו לתיקון. על כן מובטחים לנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטא. מה יקרה אז? אורחות החיים המעשיים, העצים, האמצעים, לא יהיו גורמים לחצוץ, לחוץ, לחצוץ, בעד הנועם של האור האידיאלי. כלומר, אותו עונג, אותו אור אידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים. המחזיקים אותו, מוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. איך הקטע הזה מתקשר? טוב, נתחיל אחרת. קודם כל, בוא נצייר. נכון? נצייר את הקטע. קל מאוד לצייר את הקטע, נכון? עץ ופרי. הפרי קצת גדול, הפרי קצת קטן, סיפור ברור לגמרי, נכון? יש מבחן בפסיכולוגיה שאומרים לך תצייר עץ ולפי זה נכיר את האישיות שלך. שמעתם על זה? אומרים לך לצייר בית, עץ ובן אדם. תמיד אני תוהה מה היו אומרים עליי כשאוהב את העץ הזה. בסדר? טוב, עץ ופרי. אז העץ האמצעי, נכון? זאת המטרה. כאן האמצעים, הוא קורא להם אורחות החיים המעשיים. ופה הוא קורא למטרה אידיאלית. איך הייתם קושרים את הקטע הזה לקטע הקודם? שלמדנו. המרחב, תזכרו, עשינו ממשהו כזה, נכון? זה המרחב, וזאת הנקודה המהירה. המטרה,
זה
הנקודה, והמרחב, העץ, למה?
כי גם אמרנו שהנקודה שואפת את הכוח שלה מהמרחב, וזה גם כאן בעץ.
כן, ומה מאפיין, מה מקשר את... מה מקשר את המרחב אל העץ? מה קרה למרחב?
הוא הפך לחשוך.
הוא הפך לחשוך. מה קרה לעץ? איבד את טעמו. שימו לב, זה אותו קטע, רק כאן הוא משתמש במונחים של אור וחושך, וכאן משתמש במונחים של טעם וחוסר טעם. איבד את טעמו. זה אותו דבר. פה היה טעם, נכון? אבל הטעם נעלם.
זאת שאלה, אתה צודק,
אבל אם תתחיל לחשוב, תראה כמה שלאט לאט אתה תראה שיש לנו מושגים. מיד נראה מתי לא. כן. למה שנצא לאכול את הפרי? מה אתה תעשה? תאכל את העץ. יפה. עכשיו, תפרש את דבריך במובן הרוחני. תיקח דוגמה שהבאנו מהחיים שלנו, שיש לנו טעם העץ וטעם הפרי. תיקח דוגמה, איזה דוגמה?
אוקיי, טיול.
טיול. אתה יוצא לוואדי. לאן הטיול האחרון שעשית? נו, תגיד משהו, לא יודע, איזה נחל, איזה ואדי, איזה מעיין, איזה... לא, מעיין לא טוב. כי הלכת לאיזה מעיין. אבל לראות נוף, לא... משהו. אוקיי. נחל עמוד. היית בנחל עמוד? יש להניח. אוקיי, אתה נכנס לנחל עמוד, מתחיל לטייל, נהנה, וכו' וכו'. אחרי 5 דקות עם החבר, אומר, תגיד לי, למה אתה ממשיך? איך אתה נהנה? מה אתה ממשיך? מה אתה אומר?
סבבה.
נחמד מאוד, אתה יושב וזה. נהנה, ממשיך הלאה. למה לא? רוצה לראות עוד. אולי יש עוד איזה נוף יפה. לא שהוא יותר, לא שהוא פחות יפה. עוד. עכשיו תיקח את הדוגמה, תיקח את הדוגמה של... יש לי עוד אף, וואו, גדול. תיקח את הדוגמה של לימוד. מה הדוגמה של לימוד? אתה לומד, נכון? כל דף הוא אור. אין הבדל בין דף כף לדף למד בית, במובן רוחני. כל דף הוא אור גדול. ועם כל זה אתה מתקדם, אתה לומד. יש איזה... שזה סיפוק בדבר. אמנם זה, השאלה היא כן טובה, זה לא שהשאלה לא טובה, כי מספרים, תמיד מספרים על זה, על רב זושה, שהוא היה מתחיל ללמוד ממתי קוראים לשמה בשחרי. אז הוא היה קורא מאימתי. אימתי, אוי ואי, זה התורה, והיה מתעלף. אתה מבין? אז אתה צודק. כבר בדף הראשון, אי אפשר להמשיך. אור כזה גדול, אי אפשר להמשיך הלאה. אז בסדר, אפשר להראות את זה גם כך. אבל, נודה לרב שרייבר, התשובה לשאלה הזאת היא באמת, מעט. למה בכל אופן אנחנו ממשיכים? גם בדבר שיש בו אור, נכון? שאלה מעניינת. אתה אולי... זה כאילו, אתה היית אומר, אתה, כשאתה אומר נוכל מעט, זה כאילו אומר, אנחנו נעצור. אבל זה לא נכון.
אני חושב את
הכל
שלא מהמטרה,
לא, זה מה שאני רוצה, אין מטרה. אין מטרה. כשאתה מטייל, כשאתה לומד גמרא, מה המטרה? מה המטרה בדיוק? לומד תורה. עכשיו, יש דבר כזה, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו אומרים, יש עניין לדעת את השס. את חיים מוולוז'ין היה מאוד מוטרד מהרעיונות האלה. זאת אומרת, תראו לעצמכם, אנשים מתחילים לחשוב בצורה כזו, אז הם ילמדו רק דף אחד. ושבו בו, תורה. דף ב', לעבור דף ג', דף ב', עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, דף ב', ואני אלמד אותו. אז הוא אומר, מה, מתי, מי ידע את התורה? צריך לדעת התורה, צריך לפסוק הלכות, צריך להיות תמיד חכם, מה יהיה? אתה מבין? זאת אומרת, יש תמיד איזשהו חשש כזה, אבל באמת יכול להיות שככל שיש לך אור, אתה אולי רוצה יותר אור, או יותר אור, לא במובן של דף יותר, אלא משהו, התפתחות כזאת מבפנים.
אם יש לך לאן לנסוע, אני חושב את זה לדרך.
כן.
זה גורם לך לנסוע, להתחיל בדרך הזה.
אין איזה מקום, אני נהנה מכל דבר. כשאתה מנגן, למשל, אדם שהוא מנגן, אדם עושה לכל תחביב שיש לנו, כל דבר אומנותי, אין לו מטרה, נכון? אין לו מטרה. איך קוראים לעשייה הזאת של טעם העץ כטעם הפרי? איך קוראים לה? יש לה שם. נשמע. קוראים לזה נשמע. מה זה נשמע? שם הדבר עצמו. נשמע. אתה עושה את הדבר, נשמע. אבל רואה איזה פלא, גם כשאתה עושה נשמע, אתה לא נשמע במקום. יש איזה אדם, אומן, הוא כל הזמן, יכול להיות שיש לזה מין נכון? חשבתם על זה שאומן כל הזמן מתפתח? בעיה שלו? הוא מנגן. יצירה שהוא מנגן היא נפלאה, אבל הוא לא יפסיק, הוא יעצור. להפך, כוח היצירה שלו ממשיך. שופע, שופע, שופע. יש דרך אחרת להתפתחות. שפיעה, התקדמות, יצירתיות, הגעה לעוד דברים נפלאים. לא רק במובן של מטרה. לא במובן של אמצעי ומטרה.
זה לא בעצם המטרה ש... אפשר היה להגדיר את המטרה בתור, שיהיה לו כיף. אם תקרא למטרה פה כיף או סיפוק, לא משנה איזה מילה אתה מכניס שם, אבל וזה המטרה, ואז הוא ממלא אותה על ידי זה שהוא עושה את זה. עכשיו, אם הוא יעשה את אותו דבר כל הזמן, אז זה לא, אז זה לא יהיה לו, זה לא ימלא את המטרה. הוא צריך, כאילו, הוא עושה את בצורה כזאת של למלא את המטרה של כיף. וזה, כאילו...
המילה כיף, המילה כיף היא לא. אני חושב שהמילה כיף, צריך קצת להיזהר מנה בהקשרים האלה, כי... בכלל אני רוצה לומר, כשאתה משתמש במילה, אם כבר הזכרת את המילה הזאת, כי המילה כיף נותנת לנו איזו תחושה שמשהו קצת קליל. בעוד שכאן, כשאתה מדברים על לשמה, זה משהו כמו סיפוק, התעלות, תחושת רוחניות, תחושה עליונה. זה לא המילה כיף. כשאתה לומד דף גמרא, אני אומר לך איך היה, היה כיף. קצת מוזר, כן? יכול להיות שגם היה כיף במקרה, אבל זה לא זאת המילה. או עשית איזה דבר גדול, אני יודע, קיימת משהו עצום, שעשית אותו לשמה, המילה כיף היא לא המילה המשמעותית. המילה היא, עשיתי באמת דבר שהאמנתי בו, שאני רוצה אותו, שהוא חשוב. מובן? לכן? עכשיו, אני אומר שאפשר לעשות דברים, לא רק מתוך אמצעי ומטרה, אלא אתה עושה דברים מתוך יצירה ושפע ורצון כל הזמן, לשפוע ולעשות יותר ויותר. כל יוצר. אדם כתב שיר. הוא הפסיק אחרי שהוא כתב שיר נפלא? לא. הוא רוצה ליצור עוד שיר יפה. הוא ממשיך, הוא מתקדם. ראית נוף. אתה רוצה לראות עוד נוף יפה. משהו יצירתי, משהו שופע, משהו מתקדם.
זה הדף אחרי הסיפוק.
אוקיי. אז בסדר, יש לך סיפוק כבר במה שאתה עושה. יש לך סיפוק.
אז כל הזמן שיהיה סיפור. אם תעשה אותו דבר כל הזמן, אז לא יהיה לך סיפור. לכן אתה...
זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. לדע לך, אני לא בטוח בדבר הזה. שיהיה, כאילו זה משעמם, משהו כמו משעמם? לא בטוח.
אדם הוא צעציתי. כל אדם כזה...
בסדר, אני מבין את זה. אבל אני חושב שיכולה להיות תהליך שהוא לא תהליך שנובע מתוך שיעמום. היוצר הוא לא משועמם ביצירה הקודמת שלו. פשוט רוצה עוד ליצור, ועוד, יש משהו שופע כזה, מה שרוצה לומר, יש דחף יצירתי שופע, ולא רק דחף להשיג מטרות. מהו ההבדל לדעתכם, בין שפיעה, שאני שופע יצירה, לבין השגת מטרה? בציור, תציירו, מה ההבדל? מה, זה קל מאוד, קל מאוד, תחשבו, נו.
משהו אחר,
נכון, נכון, נכון. אז מה, אז אפשר לומר ככה, כאן יש לי איזה מטרה נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד את המילה חיצונית, כי המילה חיצונית היא טיפה בעייתית, אבל היא היא שם. אני אשתמש במילה שם, אשתמש במילה שם, כי אני לא אשתמש במילה שלילית קצת, חיצונית, כי זה לא יכול להיות חיצוני. אבל אני פה, ואני הולך לקראת זה. מה זה מראה עליי? מה זה מראה עליי? שאני לא שם, ושיש לי משהו שקצת חסר לי. נכון? מסכימים? עכשיו, כשאנחנו מדברים על שפע, המעיין שופע, האם המעיין חסר לו משהו? לא. בהפך אפילו. הוא שופע. הוא נובע. כשאתה מטייל, ויש לך סיפוק בכל רגע שאתה נמצא בו, זה לא בדיוק מעיין, אבל זה גם איזה מין מצב כזה, זה לא נובע מאיזה חיסרון, זה מין מצב של, אתה לא הולך לדבר הבא בגלל שחסר לך. יש לך טוב, אתה יכול לשבת תחת הגפנים בנחל עמוד, יפה, טוב, אבל אתה מאוד, אתה כמו אדם ש... כאילו, השפע, האור, הדברים יותר יפים, עוד יותר, או עוד לא יותר יפים, אלא גם יפים, משהו כזה. אבל מעיין זה ודאי משהו שופע, נכון? אז זה כאילו החוצה או לשמה, וזה הדרך של תמץ קטן פרי, מזכירה לנו משהו כמו מבפנים, נכון? בסדר? עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? נכון? אז מה אתה עונה? אז מה כולם יגידו לך? כי. ואז הם יתנו איזושהי מטרה. נכון? תגיד, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחפש מטבות. אז מה אתה חייב ללכת? למודל אחר. אתה לא יכול להסתפק במודל של עצב. מובן? מובן מה שאני אומר? שיש כאן שני סוגי חשיבה ויצירה. אז זה היה בגלל ששאלה שעומר שאל, הוא אמר, למה לא לאכול את העץ? זאת אומרת, מה גורם להתנועה כשאתה אין לך מטרה? עכשיו, למעשה השאלה הזאת, למה היא חשובה באמת? באיזה עולם היא נורא חשובה? שאנשים בלי מטרה לא יתקדמו? איפה אנשים לא יתקדמו? מה?
אם אין למטרה,
למה? כלומר, נכון, נו, באיזה עולם נורא חשוב שיש בסוף ציון, מזכורת, שאין לך סיפור, הלאה, מה עוד? שאתה עושה את זה, למה? אתה חייב, אתה צריך, נכון? אתה עושה את זה, אין בזה לשמה, אז אם אני לא עושה לך מטרה, אתה לא תבוא? לא תבוא. הרב עמיטל, עליו השלום, תמיד היה לציין שהם באים כל מיני אורחים לישיבה, והיא אומר להם, תדעו לכם, האנשים פה יושבים ולומדים ללא שום מבחן. הם יושבים ולומדים ברצינות, אין מבחן. ואנשים לא האמינו, הוא איך יכול להיות? למה אדם יושב ולומד? מה מניע האדם לבוא? לקום כל בוקר, הולכתי ללמוד. הוא אומר להם, כן, זה המקום. אנשים יושבים ולומדים ברצינות, בלי שאתה אומר לו, בסוף הסמסטר יהיה מבחן. ואתה צריך לעמוד בו. לא, אנשים יושבים ולומדים ברצינות. הוא אמר, תבינו מה קורה פה, ולכן זה כל הזמן, זאת נקודה מאוד חשובה. אתה מחנך ממך, כמה שזה קשה. כי אנשים חשוב שיהיה להם מטרות. אנחנו חיים בעולם של עץ ופרי, כי אנחנו חיים הרבה, זה בעולם נחות. אז אנשים אוהבים מטרות וצריכים מטרות. בא עולם הישיבה, עולם התורה, בא אומר לך, אדוני יקר, אתה יכול לשבת ללמוד? נשמע. טעם העץ כטעם, בחינת, טעם העץ כטעם הפרי. יש לי בחינה כזה. יש לשמע. כשאתה יושב ולומד, אף אחד לא אומר לך למה וזה, אתה משיג משהו. לא, אתה לא הולך להשיג כמו. אתה לומד עצם הלימוד. מובן? אז דבר מאוד מאוד חשוב. ובכן, מרחב ונקודה, עץ ופרי. מה קרה? שימו לב, המרחב נחשך והעץ איבד את טעמו. בסדר? ברור שבגדול הוא קורא לזה אמצעים, הוא קורא לזה דברים שמובילים אל המטרה, ובגדול נכון השידו אמר מקודם שבאיזשהו מקום הרב קוק חושב על העולם הזה כעולם החול, ועל העולם הזה כעולם הקודש.
אי אפשר להגיע לעולם הקודש בלי לעבור דרך עולם החול?
או, עכשיו אני שואל אותך, שואל אתכם, מה אתם אומרים? החיים שלנו נכון שהחול והקודש הם ביחסי אמצעי ומטרה? תן לי דוגמה, תן לי דוגמה הכי פשוטה.
יכול בשביל... אבל השאלה עד כמה מרחיבים את הדבר שלך.
אם אין קמח, אין תורה. שמעתם על זה באיזשהו מקום, לא? הייתם במוצאי שבת כשמושקו עשו לו את החתן, מסיבת חתן בראשית, חתן תורה. נכון? ראיתם על מה מדובר. נכון? הבן אדם, איך הרב, מה הוא מספר בספר, מישהו אמר את זה במוצאי שבת. פגשו את הרב עמיטל, שאלו לו אותו, אתה מוכן? הוא אומר, כן. אז הוא אומר, מה אתה רוצה שזה יהיה? הוא אומר, אני אקבע את מה שקורה בית מדרש, ואתם, ואתה, ואתה, ויעקב דרורי, וזה, אתם תקבעו את הדברים של המסביב, זאת אומרת, על העץ. אני אחראי על הפרי. אז בית המדרש הוא הפרי. חדרה אוכל, הפנימייה, המסדרונות, כל העסק הזה הוא העץ. נכון? עכשיו, מה עלול לקרות אחרי שיש לך עץ ופרי? דבר ראשון, הייתה נפילה. פעם הכל היה פרי. איפה הכל היה פרי? איפה תמיד היה טעם? בכל דבר? נו, תנחשו, תגידו מהר. רק מילה אחת. מה?
לפני החטא.
גן עדן, יפה.
בריאת העולם הייתה לפני
החטא. נכון, יפה, יפה, יפה. בסדר, א' ב', פרק א', פרק ב'. אני אפשר לך איזשהו פתרון. גן עדן. איך אנחנו יודעים שגן עדן, הכל היה שם ממש נחמד? כי התפקיד של האדם שם מה לעשות? לעובדה או לשומרה. מה זה לעובדה או לשומרה?
לעבוד על
העץ
בשביל שיהיה.
לא,
לעובדה
או לשומרה. אז בכל מיני ספרים כתוב, הוא היה צריך לשבת ללמוד תורה. לעובדה או לשומרה, במובן מטאפורי. הרב קוק יכול לומר, אני יודע אם הוא אומר את זה, זה מקום, אבל אני חושב שיכול לומר, לעובדה ולשומרה, לעובדה ולשומרה, תגידו, מה? להיות חקלאי? לצאת לפלחה עם עץ וטוריה? הוא אומר לו, כן. למה? אין כללה, רבותיי, לא מזיעים. לא מזיעים, לעובדה ולשומרה, יש אור. יש אור בגינה. יש אור במרחב, יש טעם בעץ. אז זה נכון השאלה הזאת, של חטא הארץ, שזה קדם וכו', בסדר. אנחנו עוד נטפל בזה. אבל אתם מבינים, זה המצב החלומי, האידיאלי. נפל, יש לנו מרחב ונקודה, עץ ופרי, אמצעים ומטרה, חול וקודש, שישה ימים ושבת, עמים וישראל, ארץ העמים, ארץ ישראל, ארץ ישראל ירושלים, ירושלים בית המקדש, קדושה של הקודש, הכל אנחנו יודעים. מה החשש שיקרה בנפילה הבאה? מה תהיה הנפילה הבאה? מה?
יזניח את העץ ולא
יפה כלום. מעניין, מה שאתה רבה, אל תגיד את זה. מה תהיה הנפילה הבאה? זה טוב, אבל לא עכשיו. מה תהיה הנפילה הבאה?
שגם הפרי
יאבד את הדם. גם זה טוב, אל תגיד את זה. לא, אני רוצה שתגידו מה שאני חושב. לא, שיתאים למהילך, למהילך. אתם רואים דברים מצוינים. נו, מעניין. יפה, מה זה אומר עץ מנותק מהמטרה? שהעץ יגיד? אני אמצעי? אתה אמצעי. למה אני אמצעי? אתה החלטת שאני אמצעי? אתה אמצעי. תנו לי דוגמה למישהו שאמר את זה. לא מוכן להיות אמצעי? שבתאי צבי. מעניין, מעניין, צריך לחשוב על זה. לא, יש בחינה, בחינה. למה אמרת את זה? למה אמרת את זה?
כי הוא
לקחת
תפקיד שלא אמרה.
זה טוב. חשבתי על משהו אחר שהתכוונת, אבל זה... גם זה... בכלל דבריך דבריי, זה מה שאתה רוצה לומר, כן. מה?
שאול.
שאול? מתחיל להיות נחמד, שאול. מה אומר שאול? מה אומרים לשאול? אתה נגמר. יפה. זה נגמר. מה יונתן אומר? זה יפה מאוד. מה אומר יונתן לדוד?
הוא יהיה משנה.
הוא יהיה משנה. שאול לא מוכן להפוך את ממלכת שאול להכנה ולאמצעי לממלכת דוד. הבנתם את זה? הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. מי עוד? אני מרומז לכם רמז, המספד בירושלים. זה קרוב לשאול. הציינו תכף, רק שנייה, מיד זה. בסדר. אבל אני רוצה בהיסטוריה של בתנ"ך, אני מתכוון, תכף שנגיע, מה? לא, 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 זה מספד בירושלים.
הגלות החרדים.
מה?
הגלות והחרדים.
הגלות והחרדים.
היו אמצעים לשמור אותם לשם.
לא, לא, זה לא, זה לא, 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 זה קצת דרשני קצת. נו, מה? אומר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט. מה אומר לו? חזור בך. ירובעם בן נבט, שם יושבת אפרים. ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אומר לו ירובעם, מי בראש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אומר לו, אי הכי לא באינה. אם כך אני לא מעוניין. הוא בראש, זה אומר שהוא הפרי. אני שני, זאת אומרת, אני המשנה, אני אמצעי. היא הכי לא באינה. אני הבראש. וכאן אתם שומעים את הצליל של המרד של העץ בתפקידו כאמצעי. עכשיו, כשאתה שומע את זה, שמישהו בא ואומר לך, אני לא מוכן להיות אמצעי. לא מוכן להיות אמצעי. אז מה אתה אומר לו? נגיד שיש לך אפשרות להגיד לו, אתה תגיד לו מה? זה כן חשוב, אבל חשוב שאתה תהיה אמצעי. למה? למה חשוב שאתה תהיה אמצעי? למה? מה?
בלעדיך לא יהיה.
ואתה כשלעצמך לא יכול להיות המטרה. למה? אתה לא יכול להיות לעצמך המטרה, למה? מה פרוש כי לא? תחשב, מה קרה לעץ? מה קרה לעץ? איבד את הטעם. מה זאת אומרת, איבד, המרחב איבד את האור? איבד את הטעם, מה זה אומר? מה, מה, מה? איבד כיוון. מה עוד? זה אמירה טובה, תכף נראה מה העומק שלה. מה קרה עוד? מה קרה עוד? מה קרה למרחב? מה קרה לעץ? האור נגנז, אז מה זה אומר? החיים נהיו מה? עולם החול נהיה מה? הוא צריך להיות אמצעי, אבל הוא מורד בזה, נכון? אז מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני לא צריך להיות אמצעי למשהו אחר, אני כשלעצמי מספק את עצמי. אתה אומר לו, אבל אל תשכח שהעץ איבד את טעמו, המרחב איבד את אורו. מה זה אומר את המשפט הזה? אתה לא יכול להתכחש לאיזשהו תהליך שקרה בבסיס של הבריאה, שהחיים, העולם הזה של האמצעים, אם אתה הופך אותו לדבר הבלעדי, שימו לב, בלעדי, אני לא אמצעי. מה יקרה? מה יקרה? לא תהיה מטרה, מה יקרה? מה פרוש לא נגיע לשום מקום? מה יקרה? מה? מה יקרה? נשאר בעץ, מה זה אומר? עכשיו במובן של הנמשל, זה המשל, איזה נמשל? איזה סוג חיים יהיו? בלי מטרה, יפה. איזה סוג חיים זה יהיה? מה? חיי חולין מוחצנים לחלוטין. שימו לב מה קרה לעץ. עכשיו אני אתאר לכם מה קרה לעץ. אתם רואים את העץ הזה? אתם רואים פה קו אחד, אבל אני עכשיו אעשה זום אין, בסדר? ואנחנו נעשה אותו ככה. זה העץ. אתם יודעים למה עשיתי את זה? כי זה הטעם אולי שבעץ. אבל זה כל מה שמחשיך ומסלק את הטעם. לזה אנחנו קוראים קליפה. מה עושה הקליפה? היא מחשיכה, היא מוציאה את הטעם. עכשיו אני רוצה שתבינו סיפור. אני אספר לכם סיפור, ואתם תבינו את הנמשל בשנייה אחת. החלוצים באו לארץ. הם זרקו את כל העולם הדתי שלהם. גלות, לא צריך להניח תפילין, לא צריך לשמור שבת. נכון? יפה. אין בית כנסת. את מה הם סילקו? מה הם סילקו? לא, בציור. סילקו את הפרי. אין בית כנסת. אין שבת. בסדר? אז אנחנו פה. מה הדבר שנותן להם טעם? נותן להם טעם, רגע. זה נכון, לא, זה נכון. לא, בחיים, בחיים. העבודה. העבודה. חזרנו לארץ, חזרנו לאדם. האנשים האלה חרשו. גורדון היה המורה הרוחני שלי, בוא נדבר על גורדון. האנשים האלה חרשו כמו שאדם מניח תפילין. הלעד שלהם היה עבודת האדם. הדבר היחיד שעניין אותם זה זה. במובן מסוים הם נגעו באור הגנוז. במובן מסוים הם חשים את זה. אז כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, איזה מתוקים, איזה אהובים, אתם חיים את האור הגנוז. במבט השני, מה אתה אומר להם? מה אתה אומר להם? מה אני צריך פרי? יש לי אור גנוז. מה המבט השני אומר להם? אתם לא מבינים כמה הקליפה עבה. אתם לא מבינים כמה שהקליפה עבה. אתם רואים את זה? אתם חושבים שאתם יכולים להתגבר על זה? ולחיות את אור הגנוז? כן? זה יפה שאתם חולמים את זה. אתם באמת נוגעים במשהו גדול, אבל תדעו לכם, הקליפה עבה. מה זה אומר הקליפה עבה? 100 שנים. עברו 100 שנה, נכון? יש לנו כבר איזשהו רטרוספקטיבה. מה קורה לחלוץ? לילד שלו? לנכד שלו?
אין לו?
הוא איבד את הברק בעיניים. הוא יוצא לעבוד, יוצא לעבוד. לפעמים הקיבוץ מתפרק, בחלק מהקיבוצים לצערנו הרב. ובוא נאמר ככה, הברק בעיניים, זאת אומרת, אותו האור גנוז, הולך ומתפוגג. למה? כי כל אחד צריך לדאוג לעצמו, וכל אחד זה, וכל אחד יש צרות, ויש עניינים, ויש עבודה, ואני לא רוצה שיקבעו לי, ואני הולך עם זה, ואנשים מתפרקים, וכו' וכו'. בקיצור, המרחב חשוב. העץ איבד את עמו. אבל מה? לחבר'ה האלה כבר אין בית כנסת. הבנתם מה קורה? אז האנשים האלה אחזו בעץ או במרחב מתוך איזה נצנוץ שראו בתוך המרחב ובטעם בתוך העץ. אבל מצד שני הם כאילו נלחמו כנגד חטא הארץ. תבינו, נלחמים נגד חטא הארץ. זה מלחמה הירואית, זה מלחמה אדירה, אבל זה לא פשוט לעשות אותה. עכשיו אתם מבינים את יחסו של הרב קוק לחלוץ. האדם הדתי הרגיל, אתה קראו חרדים, לא משאז לא המילה חרדים, קראו לזה היישוב הישן. הם הסתכלו עליהם, מה הם אמרו עליהם? בוקרים, כופרים, אתם זרקתם את הבית כנסת, זרקתם את התורה, זרקתם את המצוות, זרקתם את זה, אתם סתם רשעים, שלום לכו הביתה. אף קוק פוגש אותם, מסתכל להם בעיניים, אומר, אתם לא מבינים, החבר'ה האלה יש להם מסירות נפש מטורפת, אנשים האלה מתים בקדחת, האנשים האלה מוסרים את נפשם. העבודת זה, הוא רואה את האור בעיניים, במובן הכי עמוק של המילה. הוא אומר, הם שייכים לעולם הזה. אז הוא מחבק אותם. מצד שני הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא יכולים לזרוק את המצוות, את התורה, את השבת. אתם לא יכולים. למה? כי הדבר הזה יכריע אתכם. אתם רוצים להיות כמו ירובעם שאומר אני בראש, אבל זה לא ילך. עכשיו, מה הם יכולים לענות לו? מה?
אנחנו הפרים.
לא, לא יכול להגיד אנחנו. לא, שיגידו אנחנו הפרים בסדר, אבל זה לא, פשוט לא נכון. כי הם אוחזים בחיי החולים והם רוצים לקדש. הם כאילו מקדשים אותם, אבל הם לא. כי אי אפשר לקדוש אותם במובן כל כך טוטלי. אז אפשר לבוא לטעון נגד הרב קוק, שהם יבואו, נגיד שהרב קוק אומר להם את הדברים האלה, מעולם לא נהיה שיחה כזאת, אף פעם הוא לא אמר להם שהם טעם העץ, טעם הפרי וזה וזה, כמובן שלא. אבל נתאר אותנו שבמסע המושבות, הוא יוסף אותם לחדר האוכל, נותן להם שיעור, טעם העץ, כאן הפרי, אומר, רבותיי, תדעו לכם, אתם מנסים להפוך את העץ לפרי, ולהוציא את טעם העץ, אבל תדעו לכם, זה חטא הארץ, זה בעיה. יכול לקום שם איזה אחד החבר'ה ולהגיד לו, סלח לנו, הרב קוק, אתה נכנע לחטא הארץ. אתה נכנע. חטא הארץ, אתה אומר עץ ופרי, אתה אומר לנו, תמשיכו לעבוד בחולים, לעבוד בפלחה ביום ראשון שני שלי, ביום שישי, ובשבת, ולא בכנסת, בבגדים יפים. אז אתה מחזיר אותנו למודל שהיה 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 שנה, אבל אנחנו רוצים לתקן את העולם, רוצים לתקן את חטא הארץ, ואתה כותב כל חטא סופו לתיקון. אתה כתבת שכל חטא סופו לתיקון. כן? אז למה אתה יורד עלינו? מה היה בני הרב קוק לטענה הזאת? אתם מבינים את הטענה, כן? זו טענה, טענה חזקה. הם כאילו אומרים לו, הרב קוק, בשקט, אל תהיה חרדי. נכון? כי המונח, לא שיש משהו נגד החרדים, החרדים פשוט מציגים אידאה. מה זה המונח חרדי? שבת, יום יחול. האידאה להבדיל. אז אנחנו אומרים תלכו לעבודה, זה הלכו לעבודה, זה לא משנה, הרעיון הוא האידאה. אז מה היה עונה הרב קוק?
מקדימים את
זמנכם. אבל השאלה, בסדר, אתה צודק,
אף פעם תמשיכו, תזכרו שכאילו גם תזכרו במטרה.
אתה חושב שעבור להם תמשיכו איך שזה?
לא, תמשיכו אבל תזכרו במטרה, כאילו ותזכרו למה אתם עושים את זה, אבל תמשיכו, כאילו, מה שאתם עושים, כאילו, לא אומר שלא עושים, אבל כשאתם עובדים את האדמה, כשאתם אומרים שאתם עושים את זה, זה מה שאתם, זה טוב, זה מה שאתם צריכים לעשות.
אין ספק. אין ספק שאומר להם להמשיך, אבל הייתה לו בעיה. מה?
שצריך גם פרי.
צריך גם פרי.
גם עץ וגם פרי.
צריך גם עץ וגם פרי, זה בטוח.
זה פחות עץ בלי
פרי. מה?
זה
כן, אבל מה הוא בעצם היה תובע? מה המודל שהרב קוק חלם עליו? הרי זה ברור שהוא רוצה שחטא בגדול כאילו הארץ יעלה, נכון? הוא מסכים לאידאה. אתה אומר גם וגם, יפה. אבל זה לא מספיק גם וגם, כי גם וגם אתה יכול להגיד, אוקיי, ראשון שני, שלושה ראשון, שבת, גם וגם, גם וגם. אבל זה עדיין שומר על איזשהו ריחוק מסוים.
תורה
היום
מסלול שאנחנו צריכים ללכת לפי מה העולם הזה, חוקים
למציא למצלים אחרים. כן, זה לא יש להמציא מסלול, וודאי שהוא לא יגיד להמציא, אבל מה הוא כן היה מציע? טוב, אני אגיד לכם מה אני חושב. מה אני חושב? כרעיון בסיסי. אני לא אומר שזה פתרון לגמרי שאפשר להצביע עליו באופן מעשי לגמרי, אבל הרעיון. היום אומר להם, תשמעו רבותיי. אני עדיף לצייר את זה פה במרחב הנקודה. היום אומר, אתם רוצים להאיר את כל המרחב. נלחם בחטא הארץ. זה לא אפשרי בצורה כזאת. לבוא ובום, לשנות. אי אפשר, אין דבר כזה. עכשיו, אתם טוענים נגדי שאני חוזר למודל, אני כאילו נכנע לחטא הארץ. אז אני אומר לא. אני אומר כך, יש מרחב חשוב, יש נקודה מהירה. אני מודע לעוצמתו של החושך. אני מודע לבעיה שבו. מה אני הולך לעשות? בחוכמה אני עושה את המלחמה. בתחבולות תעשה לך מלחמה. מה זה אומר? אני לוקח את המרחב, את הנקודה המהירה, ומתחיל להרחיב אותה. הבנתם? ככה, ככה, ככה. אני לא אומר חטא הארץ, אני מתחיל להרחיב אותה. זאת אומרת, אני לוקח את נקודת הקודש, הארץ, ואני מתחיל להרחיב אותה על פני המרחב החשוב. לאט לאט, לפי הכוח שלי, לפי המידה שלי, לפי העוצמות שלי, וכל אחד כפי כוחו. יכול להיות שאתה יכול לעשות יותר, אתה תעשה יותר. יכול להיות שאני פחות, אני אעשה פחות. אנחנו כקבוצה אולי יכולים לעשות משהו מסוים, לא משנה, אבל אנחנו נלך פה בהדרגה. אני לא נכנע לחטא הארץ. אני רוצה לקדש את המרחב. אני רוצה להביא טעם לעץ. אני רוצה את זה. אני מקבל את זה. אבל לא בצורה שאתה עושה, כי הצורה שאתה עושה פשוט, לא שיש לי התנגדות, היא פשוט תיקשל. למה היא תיקשל? כי זה ראש בקיר. הרבה עשו ולא עלתה בידם. למה לא עלתה בידם? כי חטא הארץ הוא רציני. מה זה אומר? זה אומר, בסוף הצדדים הנמוכים מתגברים. היצרים והקטנוניות, החומריות, התחרותיות, הקנאה, הפחדים שלך. יש לנו המון המון קליפות. יש המון קליפות. אין, אתה לא יכול במכה אחת להעיף אותה. אתה לא יכול. הבנתם? עכשיו, קחו את זה כמודל, ותראו איך אנחנו יכולים להטיל את זה כמעט על כל נושא ונושא, נושא ונושא, כל נושא ונושא. יכולים להטיל את זה, ותראו איך כאילו תמיד קופץ העץ, לפעמים אתה רואה אור בעיניים שלו, ולפעמים לא. סתם, הוא אומר, אני לא רוצה להיות משנה, אני רוצה, זה הקפיצה של התעבורות, של הדברים, כל הדברים האלה. ואז אתה צריך תמיד להרגיע אותו, ולהגיד לו, תשמע, אתה צריך להירגע, אתה צריך להבין. אם אתה תנסה לפרוץ את המודל הזה, אתה בסוף טיפול, טיפול לחיצוניות. לחיצוניות זאת תכריע אותך.
למה זה לא חרדי?
מה? עכשיו, למה זה לא חרדי? כי תראה, המונח חרדי, מה זה? אני משתמש במה שלך כסטריאוטיפ. המונח חרדי הוא בשבילי לשמור על הגבולות ולהפריד אותה. ולנסות להזיז אותה. והמונח, נקרא לזה חסידי, או המונח, אני יודע מה, רב קוק, משהו כזה, זה שהוא רוצה להרחיב את המרחב הזה, את הנקודה על המרחב. זה להגדיל את הכל. המילה חרדי, במובן זה בעצם המילה שאומרת, בוא נקבל את הדין של עץ ופרי, מרחב ונקודה, המרחב מרחב, הנקודה נקודה. זהו, נקבל את הדין. עכשיו, אני רוצה לומר לכם שאני אישית עברתי הרבה תהליכים, ואני עד היום נמצא כל הזמן בוויכוח עם עצמי. האם הפתרון שקוראים לו חרדי הוא לא אולי הפתרון שבמקרים מסוימים הוא מועדף? זאת אומרת, התהליך, זה תהליך מאוד קשה. כי אתה כל הזווק עם הגבולות של המרחב, שהם כל הזמן הם בעייתיים, כי זה מרחב חשוב, ואתה כל הזמן מאיר אותו, מאיר אותו. אתה כל הזמן נמצא במאבק. לעומת זאת, הדרך שהקורא לא חרדי, היא דרך היא לא כל כך במאבק. אתה הולך לעבודה, ואתה חוזר לעולם הקושה. אתה יוצא החוצה, ואתה חוזר הביתה. אתה כל הזמן נמצא בתנועת רצון ושוב. עכשיו תראו, לפעמים זו דרך מועדפת. מתי לדעתכם הדרך של רצון ושוב זאת היא מועדפת? אפילו נגיד שאתה מאמין בהתמחות. נגיד אתה היום בסיטואציה מסוימת. שמה? כלומר, מה קיצוני במה?
נכון.
זאת אומרת שהחוץ הוא כל כך בעייתי שאתה לא יכול להעדו, ואז אתה צריך פשוט לצאת הביתה. אתה חייב לצאת הביתה. נכון? קחו תשמע, הדוגמה של הצבא, זו דוגמה שטובה. אנשים, הדבר הכי חשוב להם זה לצאת הביתה. עכשיו אני אשאל אותך עכשיו, תגיד, נורא חשוב לך לצאת עכשיו הביתה? לא, זה יכול להיות נחמד, אבל בוא נגיד ככה, יש לך עוד דברים בראש. נכון? אבל כשאדם בצבא, אנשים יכולים, ואני אומר לכם, היה לנו מקרה שהיינו במילואים, מילואים, אנשים בוגרים. אנשים הרביצו מכות על הנושא הזה. לא הוצאת אותי בזמן, וזה וזה, הרביצו לאחרי זה. זה הדבר הכי חשוב. למה זה כל כך חשוב לחזור הביתה? כי ממש גרוע לך שם. ממש גרוע, אנשים לא אוהבים להיות בצד, במילואים, בקו, בזה, לא אוהבים את זה. אז כשבחוץ ממש בעיה, אז אתה רוצה לברוח הביתה. אז כשהמרחב פה הוא מאוד מאוד מאיים, מה פרוש מאיים? הוא מפתה אותך, הוא מושך אותך, הוא מפיל אותך, הוא גורר אותך החוצה, אתה מרגיש הוא מרוקן אותך, הוא מתיש אותך. אז אתה אומר, שמע, עד שאני אעיר את המרחב הזה, בוא נחכה להעיר אותו. עד שאני רוצה להעיר אותו, הוא מחשיך אותי. אז אתה אומר, בסדר, אני הולך לשם, עובד, עושה את שלי, בביתה, לפחות יש לי אזור מוגן.
בכלל
הולך את המרחב. אז יכול להיות שיש כאלה שיגידו, אל תלך בחלל מרחב הזה, ואז אתה טוב להגיד להם, תשמע, במרחב הזה אני לא יכול לחיות, בלי עבודה, או בלי פרנסה, או בלי זה, לא משנה, תמיד יהיה צליל דיעבד כזה, זה נכון. נכון, השאלה מה עוצמת, הקשיות של הקליפה של המרחב, על זה יהיה הוויכוח. ואם תשימו לב, הוויכוח בין התפיסה, אפשר לומר, הציונית דתית, לבין התפיסה החרדית. אם תחשיבו אותו, זה הוויכוח. התפיסה החרדית אומרת, תשמע, צריך חול, צריך קודש, בסדר, אתה רוצה, תחזור, טק, טק, וזה. אז אתה ציונית אומרת, לא, בוא נעיר, בוא נראה, יש משהו, יש זה, זה. אז כאידאות, ברור איפה נמצא. אבל בפרקטיקה יכול להיות שאדם צריך להגיד לעצמו, אני כן הולך להעיר, וכן הלאה וכן הלאה, אבל יכול להיות שאני צריך גם לחיות, אולי גם וגם, אני לא יודע. בפרקטיקה הזאת של רצו ושוב. אני יוצא, חוזר. כי מה קורה לפעמים? יש אנשים שהם יצאו, הם אמרו, נעלה, נעיר, נקדש, וכל מילים יפות. אבל הקליפה מאוד קשה, הקליפה הפנימית שבתוך האדם, החוץ, זה מאוד מאוד, מאוד אגרסיבי. ואז מה שקרה זה שהם איבדו את האנרגיות הרוחניות שלהם. ואז לאט לאט הם מאבדים, הנקודה הולכת ומתקטנת. מתחשכת. וזה תמיד תראו בגודל הקליפה. גודל הנקודה. הנקודה מהירה ואופ, היא קטנה, גדלה. אתה אומר, מה גודל הנקודה מהירה? עכשיו, לא שאני חושב שקיבל את זה, אני אומר את זה כמובן בצורה של משל, זה של בדיחה, אבל מה שאני רוצה לבוא ולומר, שיש אנשים שאיבדו איבדו את הלהט הפנימי שלהם. איבדו את הלהט הפנימי שלהם. וזה ממש ממש טרגי. ואתה רואה את זה להמון אנשים. וזה דבר שהוא אסור שיקרה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לבוא ולומר, אנחנו צריכים להיות חכמים. אין לי ספק, אני מאמין בלב שלם, באמונה תמימה, במהלך הזה. אני חושב שהמהלך החלוצי היה נועז מדי, והוא באמת, הוא לא יכול לעמוד. מין סוג של משיחיות כזאת. אנחנו נביא את המשיח, אנחנו נביא את הגאולה, אנחנו נביא את... נתגבר לחטא הארץ. התפיסה החרדית היא תפיסה שאומרת, בוא לא נסתבך. ואני מאמין שהתפיסה הציונית אותי תהיה צודקת, כי היא אומרת, בוא נלך לאט לאט. אבל גם היא צריכה להיות מאוד זהירה. וכל אדם צריך להיות מאוד זהיר עם העניין הזה. לא לוותר בשום פנים ואופן על הידיעה. אוי ואבוי אם לוותר. אוי, אני מרגיש שזה יהיה חורבן הגאולה שלנו. ומצד שני, להיות מספיק חכם. כשאתה מרגיש שהחוץ הוא מאיים עליך, החוץ שלך, החוץ בחוץ, לא משנה מה, אתה תמיד יש לך את האזור המוגן. השבת תהיה השבת. אל תפגע בשבת שלך, אל תפגע במשכן שלך, אל תפגע בקודש קודש, אל תפגע בנקודות העדינות שלך. תשמור עליהם, ומהם תצא החוצה ותאיר. כשאתה יכול, תעשה את זה. ותחלום על זה כל היום וכל הלילה לתמיד. ואני אומר מה שאמרת מקודם, אהבתי את זה. תזכרו את זה. כלומר, החלום הזה, התזכור, הסימן שרב נחמן אומר לה, נכון? זוכרים עם המשוגע, כן? תבואת השיגעון? זוכרים? זוכרים כולם? יודעים כולם? לא? כן, מה? הרי זה אותו סיפור, נכון? אומרים להם, עוברי השמיים, כן, האסטרולוג אומר להם, בשנה הבאה כל מי שיוכל מהתבועה, ישתגע. מה זה ישתגע פה במונחים שלנו? יהיה במרחב החשוב. אוקיי? הוא אומר, אז אנחנו נשאר, אנחנו לא נאכל מהתבורה הזאת. אז הוא אומר, שבו שאנחנו משוגעים. כלומר, לא נהיה רלוונטי. אז מה אומר לו? אין ברירה, צריך לאכול, אבל מה? נעשה סימן. נעשה סימן. אני אסתכל למצח שלך, ואני אדע, ואתה על שלי, ואנחנו יודע שאנחנו משוגעים. זה סיפור מעניין, נכון? עכשיו, כמובן, מבחינה הזה, אני לא חושב שמשוגע, כשהוא רואה סימן, הוא מבין שהוא משוגע. אני חושב שזה תרתי לסתרי, זה לא יכול להיות, נכון? נשמע לי לא יותר, אבל הרעיון יפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות סימן. סימן זה כל הזמן, לא לשכוח את הנקודה המהירה הזאת, ולא לשכוח את החזון, בשום פנים ואופן. אבל להיות חכם, כדי שאתה לא תפיל, שהנקודה לא, שלך, הנקודה שלך, הבית שלך, לא ייפול. מובן? אז זה הקטע לטעם העץ. על את הקטע של הזו, אני אקרא פעם הבאה בזאת. מישהו רוצה להחזיר לי? מצוין, מצוין, מצוין. דפים, דפים, חבר'ה.